מי מושלם? יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 64, פסקה שנייה. אין לנו ציפיות מניצולי שואה שישכחו את אשר עבר עליהם. זה עמוק מדי, זה צרוב מדי, זה חתום מדי. אין לנו ציפיות שניצולי שואה ישכחו את אשר עבר עליהם. הזיכרונות האלה הם זורמים בזרם הדם, ולשכוח את זה, זה פירושו של דבר כאילו, כדי שהוא ישכח את זה, הוא צריך לא לחיות. כי זה זורם בתוך דם החיים. אי אפשר לשכוח את זה. זה צרוב ברצון, זה צרוב בעומק הרגש, וזה זורם בתוך דם החיים ממש. בדומה לכך, אל לנו לצפות מעצמנו, להבדיל, כן, להבדיל, להבדיל. אבל בדומה לכך, אל לנו לצפות מעצמנו, מכל אדם אחר, לשכוח חוויות אובדן משמעותיות שעברו עלינו. חוויות אובדן הן שייכות לזיכרונות העמוקים ביותר שבתוכנו. כבר אמרנו, עשינו פה תרגיל והראינו שאפילו לשכוח דברים שוליים זה קשה. לפחות ברגע התרחשותם, עשינו את התרגיל, ביקשנו מהחברים להסתכל במשהו, כן, תסתכלו על הספר, ואז ביקשנו שבשלוש דקות הקרובות אני מבקש שאף אחד לא יחשוב על הספר הזה. כן? שלוש דקות, לא לחשוב על הספר. דקה. חצי דקה לא לחשוב על הספר. לא, לא לחשוב על הספר, אבל... זה קשה. זאת אומרת, האדם הוא טיפוס מתרשם, במיוחד שהוא פתוח להתרשמות. כלומר, שלא הייתם אמורים כמובן להתרשם הספר הזה, אם הייתם עכשיו מצויים באיזושהי פעילות קדחתנית. לא הייתם שמים לב לזה בכלל. אבל הפתיחות שיש כאן, וזה הסיפור, הפתיחות שיש כאן, כשאני אומר, תסתכלו לספר, מכיוון שתשומת הלב ממוקדת לכאן, המיקוד גורם להתעניינות. וההתעניינות מטמיעה את האובייקט הזה, את החפץ הזה, היא מטביעה אותו בכל מיני רמות של הנפש. יש אובייקטים שמוטבעים הטבעה שכלית, כשאומרים סברה. יש אובייקטים שמוטבעים ויזואלית. יש אובייקטים שמוטבעים רגשית וכן הלאה וכן הלאה. ככל שהאירוע, אנחנו יותר פתוחים לקבלו, בכל מיני סיבות, כמו שאנחנו רואים פה. כן, אדם פתוח לקבל אירוע של שכול משפחתי, כי אם מדובר באהוב נפשו, מדובר באנשים קרובים לו, הפתיחות הנפשית לאירוע הזה היא כל כך עצומה, שזה נכנס, איך כתוב, כמו חץ בלב, נכנס במקומות העמוקים ביותר של הקיום האישי שלנו, ולכן זה נהפך לחלק בלתי נפרד, בשר מבשרנו, עצם מעצמנו, אותה חוויה. זה יושב בפנים, יושב בפנים. כן, למה הדבר דומה? כמו אדם שאיזה מלחמה או איזה אירוע ביטחוני קיבל כדור בגוף, הכדור נכנס פנימה, הרופאים אומרים לא להוציא את הכדור, לא להוציא, שישאר שם. הגוף סוגר על הקליה מסביב בבשר, הקליה נשאר בפנים, הוא עטוף, אבל הוא נמצא שם, הוא נמצא בתור זיכרון. זה משל. בדומה לזה, ככל שהחוויה יותר עוצמתית, ככל שאנחנו יותר פתוחים לחוויה, בין אם זו חוויה חיובית, בין אם זו חוויה שלילית, אגב, גם חוויה חיובית. אם אנחנו היינו פתוחים לחוויה חיובית, זה יכול להיות של לימוד, יכול להיות כל חוויה אחרת, כן? בצורה מקסימלית, האירוע החיובי היה נכנס בנו בעוצמה כזו שהיינו משתנים על המקום. אלא מה? הרבה פעמים דווקא התכנים החיוביים של החיים, אנחנו לא פתוחים אליהם. או הפתיחות שלנו אליהם, היא פתיחות חלקית. אני ארעיב עוז ויאמר שאפילו בלימוד תורה, הפתיחות שלנו ללימוד תורה, שאיש לא מטיל בספק אגב, אבל היא לא פתיחות מוחלטת. ישנם חלקים באישיותנו, שבשעה שאנחנו לומדים תורה, ישנם חלקים בתוכנו, שממענים ומסרבים לקבלה של הדבר. יש חלקים שמקבלים. די. אף אחד לא חשוד כאן ברגע זה ממש, כן? שהוא לא מקשיב למה שנאמר. מקשיבים. אבל הקשבה היא הקשבה חלקית. זו הקשבה שנעשית על ידי חלקים מסוימים באישיותנו, אבל ישנם חלקים, וזה מעניין שהם דווקא על החלקים היותר פנימיים, שהם לא כל כך שותפים. איפה נמצאים החלקים הפנימיים האלו? יכול להיות שמצויים בעולמות אחרים. חלקים בפנימיים של הרגש, יכול להיות שנמצאים עכשיו בדאגה כזו או אחרת, נמצא פה, אני יודע, כל מיני מקומות, זאת אומרת. בכלל צריך לדעת שהחלקים של הנפש שלנו, ההתמסרות שלהם, כן, או הפתיחות שלהם, היא כלפי הדברים, כן, שהטביעו עליהם את חותמם. למשל, אם קיבלתי טלפון ממנהל הבנק, שאין לי אפשרות יותר לקבל אשראי, והדבר הזה חדר לי בעוצמה כבירה, כי בלי אשראי אני לא יכול לגמור את החודש, כרגע יש לי חלקים שלמים באישיות, שהם בבנק. הם פשוט בבנק. הם לא פנויים עכשיו ללימוד. אבל הנה אני יושב פה בגופי, כן, אז את הגוף אני יכול להביא לכאן. אני גם יכול להביא חלקים של השכל לכאן. גם זה. זאת אומרת, אני מקשיב. אבל אני מקשיב לדברי התורה כמו משהו שבחלום. כאילו, זה לא שמיעה מלאה. זה חצי דבר ולא דבר שלם. זה הכלל. הכלל הוא אם כן. לפי רמת הפתיחות שלנו לדבר, כך נקבל אותו. עכשיו קורה דבר מאוד מעניין, ובעלי תשובה צריכים לדעת את זה, ובכלל, לאו דווקא בעלי תשובה, בכלל, כל אדם צריך לדעת את זה. אנחנו חווינו הרבה חוויות של חולין. חוויות החולין, הם פעלו עלינו בתקופות חיים כאלו, שנפשנו הייתה מאוד פתוחה לחוויות האלו. חלקם של החוויות הם חוויות חיוביות. ולא פעם סיפרתי כאן על חוויות הילדות שלי, חוויות ילדות של כל אחד ואחד, עם חוויות מורכבות. חלקכם גדלתם בעיר על משטחי אספלט וגושי בטון אדירים. אני נולדתי באמצע שנות ה-50, וגדלתי אל תוך מציאות של טבע, כן? איך אומרים? הבתים היו בתוך הטבע ולא הטבע בתוך הבתים, כן? ברבות השנים, הטבע הוא כבר נהפך איזו תפאורה שולית של האורבניות. אבל אני הייתי ילד קטן בתקופה שהתארחנו בטבע. חיינו את החורף כמו שצריך, ואת הקיץ כמו שצריך, ואת חילופי העונות כמו שצריך, כמו שצריך. חוויות הילדות שלי, שהייתי מאוד פתוח לקבל אותם, נצרבו לי בעוצמה כבירה. הם מצויים עד היום באותו הרמה של העירות. בכל רגע נתון, אני מפנה את המבט לחוויות האלו, אני יכול לעורר אותם. יכול לעורר אותם. רק להפנות המבט, אופ, מתעורר ריח, אופ, מתעורר צליל, אופ, מתעורר מראה, ואני שמה. אני לוקח משם את מה שאני צריך, לוקח משם את מה שצריך, אופטימיות, אסתטיקה, אהבה טבע, לוקח. אבל יחד עם זה צריך לזכור, שבמציאות הזו, של החיים המוקדמים שלנו, אנחנו היינו פתוחים גם לחוויות אחרות. כל מיני סוגי חוויות. חוויות חברתיות, חוויות משפחתיות, חוויות תרבותיות. כן? במיוחד התרבות שנהגה אז, כן? שהייתי כבר בין 16 ו-17, כן? המצב התרבותי מאוד מאוד השתנה. שנכנסו הטלוויזיות הביתה, אני עוד זוכר את המסעית, שהגיעה מקיבוץ כפר מסריק, שהביאו את טלוויזיות הסלורה הראשונות לקיבוץ. אז כולם הוזמנו עם העגלות, יש בקיבוץ עגלות, לכל משפחה יש עגלה כזו, שהולכים לחדר אוכל לקחת את האוכל, או להמיס כל מיני מציאות ככה שמוצאים ברשות הרבים. יש עגלה כזו, עד היום יש לי ביישוב שאני גר היום, אבא הביא לי שתיים כאלה. אז כל החבר'ה הגיעו עם העגלות למסעית, כל אחד המיס את הטלוויזיה, הכניס את הביתה, מאותו יום נשתנו פני הקיבוץ. מי שזוכר את הנאום המפורסם של בגין, שהוא עלה בתעמולת הבחירות, כן? אחרי זה שהוא גם נבחר במהפך של 77. נו, הייתי בקיבוצים וראיתי אותם יושבים בבריכות פאר. נו, אתם יודעים מה רואים שם בלילות מהחלונות? הבזקים של טלוויזיות. הוא רוצה ככה לרדת על, על הגוורדיה החלוצית. כן. אני זוכר את זה. ומאותו יום החוויות השתנו. התמימות, התום, התוהר, ההתהלכות עם הטבע, עם חיית השדה בריתך, השתנתה לחוויות מסוג אחר, שונות מאוד, פחות חברתיות, פחות תום, יותר מתירנות, וגם שם היינו. עם כל הרצון שלי לשכוח, אני לא אצליח לשכוח לעולם. אף לי שזה נראה אירוע כל כך פשוט. אתה מספר את זה היום לבן הדור הזה, אתה מספר לו סיפור כזה, הוא צוחק ואומר, על מה אתה מדבר בכלל? אתה יודע מה אני חוויתי? אבל עם כל הכבוד, איך אני יכול לשכוח את הזעזוע הנפשי האדיר? כשאני הוזמנתי על ידי אחת מבנות הכיתה לרקוד איתה בחשיכה. נשמע מוזר. אבל כנער בכיתה ח' במסיבה הסלונית הראשונה, כשאחד מחברי הכיתה קיבל את המכשיר הזה, טרפ רקורדר מהדוד העשיר שלו מאמריקה, והיא העמיס את הסלילים בכל מיני לעיתים של שנות ה-60, ושם בכיתה ח' בצריף הילדים, בשעה 7 בערב, הפעיל את הדבר הזה, והחבר'ה עלו לרחבת הריקודים, ובת כיתה הזמינה אותי לרקוד איתה. כיום שנעשה בו העגל, אותו הרגע ואותו היום, שהאצבע הקטנה שלי נגעה בגופה של אישה. אז ננעץ קנה של רומי. באותו האירוע, זה אירוע מטלטל, צריך להבין, אנחנו היינו טיפוסים בישנים מאוד, טיפוסים צנועים מאוד. כל העניין של חדירה לפרטיות של אישה, או בכלל מערכות יחסים כאילו ש... התביישנו בזה, התביישנו בזה. היום שבו התגברתי על מחסום הבושה, היה היום שהתחיל לזרום לתוך הנפש חוויות מסוג אחר לגמרי. אם זה הדבר הזה, אם זה דברים נוספים. שוב אני אומר, אם אני אומר את זה לבן הדור הזה, חברים צעירים, בעלי תשובה, בני 24-5, הם צוחקים אליי, אומרים, מה אתה מדבר בכלל? נגעתם, מה אתה בכלל, מה הסיפור הגדול? כן? אבל כשהתחלנו להישאב לתרבות הזו, והמתנדבים הגיעו מחוץ לארץ, וחיפשנו את חדרי המתנדבים, והם גילו לנו את הסודות האפלים של תרבות המערב. הנה, איך נמשכתי לחולצה הזו עם ההדפס של לד זפלין. אני זוכר, וואו, והם חשפו לנו את המוזיקה הזו, הם הביאו את המוזיקה מהמערב, ארצות הברית, אירופה, כן, כל מיני דברים. ואנחנו הקיבוצניקים התמימים האלו, פתאום נפתחנו לזה, וזה חדר לנו בעוצמה אדירה, פנימה, פה זה התיישב בפנים, אחרי זה זה קבע מגמות בחיים, ותשוקות, ורצונות, אחרי זה חזרתי בתשובה. אבל, כשחזרתי בתשובה, כל המסה החווייתית המורכבת שתיארתי פה, כל המסה הזו, עכשיו היא פוגשת את התורה. אז שפגשתי את הרב קוק, פגשתי את תורת הרב קוק, החלקים הטבעיים שבי התחילו להתעורר לעומתו. דבר מדהים. כשפגשתי את הרב ואת תורתו, תורת הטבע, אורות התשובה, החלקים הטבעיים שבתוכי התעוררו ואמרו אמן. אמרו אמן! אבל יחד איתם התעוררו החלקים השליליים שמענו לתקן את המידות, לשפר את המעשים, להיגמל מהרגלים שליליים, גם להם יש מה לומר. קואליציה ואופוזיציה פנימית ששייכת למישור החווייתי מאותם הזמנים שהנפש הייתה פתוחה באופן מדהים לחוות את החיים, ושוק החיים מציע את התוכן המעורבב הזה של טבע מצד אחד, ישרות, תמימות, פשטות, מוסר עבודה פשוט, של אבא שלי, של אמא שלי, דמויות מופת, מסתפקים במועט, צנועים, בישנים, מסורים. יחד עם כל זה, נכנסו גם רשמים אחרים. והתחילו להילחם בפנים עם הרשמים החיוביים. ושאני יושב, כשאנחנו יושבים מול עולם של תורה, מול התוכן הרוחני הזה, שבא לנו מהר סיני, דבר השם, הופעת רצון השם, ואנחנו רוצים לראות בזה ממשות. אנחנו לא מצליחים לראות בזה ממשות. לא מצליחים. המוקד החווייתי הוא כאילו תפוס על ידי... המוקד החווייתי סותר ממשות הקודש. לא מדבר על החוויות החיוביות. גם החוויות החיוביות הן מאוד מסייעות להיכנס לקודש, אבל זה עדיין לא הכל. זה שהתלהבתי מחצב ומחילזון ומאורנית פטריית האורנית, זה לא אומר, כן, ומהגשם הראשון, כן, זה לא אומר שעכשיו הכניסה אל הקודש היא חלקה. פתאום שאתה פוגש את התוכן של הקודש, ואתה רוצה להיפתח אליו, אתה מרגיש שמשהו בתוכך מטיל ספק בממשות של הקודש. יש דברים יותר ממשיים. אם חוויית החיים שלך זה היה כסף, אם חוויית החיים שלך זה היה כבוד, אם חוויית החיים שלך זה היה אנשים, זה מקשה מאוד לקבל את התוכן של הקודש כמשהו ממשי. אבל, פה הנחמה הגדולה, אבל, מכיוון שסוף סוף החזרה שלך בתשובה, אם אתה היית לפני כן לא דתי, או אם היית דתי ובאת למכון מאיר להתחזק, מכיוון שהסיבה שבאת להתחזק זה מכיוון שנשברה לך איזה קונספציה פנימית, שהקונספציה הזו ישבה על מה? על חוויות מסוימות. השבר הזה הוא מרפא, כלומר מחליש, הוא מחליש את היסוד החווייתי השלילי, בגלל שנשברה הקונספציה. בגלל שנשברה. סליחה שאני אומר לכם את זה, שאני חזרתי בתשובה. אני אומר את אבוני, אני אומר היום, לפני שחזרתי בתשובה, אז כמו לרבים בעלי תשובה, יש לך ידידה או משהו כזה, נכון? יש ידידות וכל זה. ואני זוכר שהגעתי עם מכון מאיר, גם שהייתי עם מכון מאיר, ועדיין היה לי. עדיין היה לי. כל פעם שהייתי מגיע לשבתות, לקיבוץ, הם שוחחים, מדברים וכן הלאה. ופעם אחת שהגעתי לקיבוץ, זה היה בלי שבת, שוחחתי איתה. וישבנו בבית של ההורים. והיה שם גלובוס, בבית של ההורים שלי. היה גלובוס כזה של העולם. והייתי, בעקבות אותו שבוע לימוד בישיבה, הייתי נשאבתי ללאומיות של עם ישראל, לארץ ישראל וזה. ובאתי שם, פגשתי אותה, אמרתי לה, היא הייתה מחול, אז אמרתי לה, לגלובוס, את יודעת איפה זה ארץ ישראל? אז היא מחפשת על הגלובוס את ארץ ישראל, והיא לא מצאת. כי מדומני שיש איזה חץ בים התיכון שכתוב בקצה החץ ישראל. כי אי אפשר לציין על המפה, על הגלובוס, את ישראל, זה כל כך קטן. אז היא הצביעה על איזה חץ, ממש כזה, פה זה צריך להיות. אמרתי לה, זה קטן? זה אפילו אי אפשר לכתוב את זה על המפה, היא אומרת לי. אמרתי לה, ונורווגיה, את רואה? היא הייתה מנורווגיה. את רואה נורווגיה? אז היא מראה לי, נורווגיה, חתיכה, רויה להתכבד, נורווגיה. משהו, אפשר לראות? כן, כן. נורווגיה. נו, מה יותר גדול? אני שואל אותה. היא אומרת לי, ודאי שנורווגיה. אז אמרתי לה, כמו בעל תשובה מתלהב, לא נכון. ארץ ישראל יותר גדול. על מה אתה מדבר? אמרתי, אני אגיד לך, השבוע אני גיליתי בישיבה איפה שאני לומד, שעם ישראל זה עם גדול, וארץ ישראל זה ארץ קדושה. ואני ממש לא מבין, מה לי ולך? You must be crazy! היא אומרת לי. אמרתי לה, עוד לא הרגשתי אף פעם יותר נורמלי כמו השעה הזאת, אני חייב להגיד לך. כן, אני מצטער אם הכעסתי אותך. שלום ולא להתראות. וואו, אמרתי לעצמי, איזה תיקון אדיר. הרגשתי ששברתי קונספציה. איך קראתי לקונספציה הזו? מערכות יחסים לא מחייבות. עם כל המשתמע, והמבין יבין, מערכות יחסים לא מחייבות. זוגיות כהזדמנות לליבוי יצרים, לפורקן יצרים, אבל בלי מחויבות, בלי ברית, בלי נאמנות, בלי שלום בית באמת. בלי משפחה, ילדים. נשברה הקונספציה. אז נכון שנשארו חוויות, ואני לא יכול לכנות את החוויות האלו כפגרים מתים. לא. עולם הדמיון זוכר טוב טוב. אבל שבירת הקונספציה אפשרה לי להיפתח יותר לתורה. אז נפתחתי ברמה השכלית, ברמה הרגשית, חלקים מסוימים של הרגש יצאו לחירות. מידיו של היצר הרע, יצאו לחירות, אבל זיכרונות ודמיונות ופגרים נושמים של חוויות נשארו בתוך הנפש. ואם אתם שואלים אותי, זה ברור לי מעבר לכל ספק. הסיבה שאני לא קדוש עליון, וכל אחד מאיתנו לא קדוש עליון עדיין, זה בגלל שעדיין יש בתוך הנפש חוויות שמעכבות. יש נאמנות כפולה. נאמנות אחת. לאותם חוויות, נאמנות שנייה. נאמנות שכלית, איזשהו, אנחנו יושבים בישיבה, שימו לב, יש פה חברים שיושבים חודשים. ויום יום יש להם סדרים, והם באים ללמוד, והכל וזה. אבל הקודש עדיין, הקודש לא מצליח להיכנס לפני ולפנים. יש אזורים שהם סגורים בפניו. ולמה הדבר דומה? תחשבו על צוות חילוץ שבא לחלץ אנשים שתקועים מתחת לתשע קומות של בניין שהתמוטט ברעידת אדמה. וצוותי החיפוש מחפשים צעקות, כלבים, רמקולים, טה-טה-טה. ויש מישהו שנמצא בבסיס הבניין, ויש גל של חורבות בגובה של 50 מטר, והוא נמצא למטה. והוא שומע מרחוק צעקות. זה הדימוי הכי טוב שיכולתי למצוא כרגע. הוא שומע מרחוק צעקות. והוא מחזיר צעקה. והם שומעים צעקה קלה, והוא שומע צעקה קלה. אבל לא נוצרת נקודת מפגש. הייתי אומר, במובן מסוים, שזו החוויה שאני חווה. התורה קוראת לי. קוראת לכולנו. היא קוראת מסוף העולם ועד סופו. שבכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. התורה צועקת בקולי קולות. מכריזה בקול. איך אומר הזוהר הקדוש? כמה אטימין עודנין דבני נשה שלא שמעין לקלה. כמה אטומים אוזני האדם שלא שומעים את כל הצעקה של התורה. אני רואה את זה ככה. אנחנו יושבים כאן עכשיו, לומדים את הדברים האלו, צריך לדעת, כשאנחנו מתעסקים בדברים האלו, אנחנו בעצם אמורים להיחשף לצעקה אדירה שהולכת מסוף העולם ועד סופו. קול קורא בחיל, קול קורא בעוצמה, דבר השם, לא פחות ולא יותר. מפחיד, מתן תורה. ברקים, רעמים. הם זכו לשמוע, ברקים ורעמים. האם אני שומע ברקים ורעמים שאני לומד תורה? אני שומע משהו. אני רואה את ההיגיון שבמילים. אני אפילו מתענג להתעסק עם זה, כמו שאתם רואים פה עכשיו. להבין, כן? לפתח קשר עם זה, להתחבר לזה. אבל יש רבדים בצעקה האלוקית שלא נקלטים בתוכי. לא נקלטים. אני יודע שהם קיימים. ואני רוצה לשמוע אותם. אני יודע. אבל משהו בפנים צריך להירפא. משהו בפנים צריך להיפטר בעולם הרגשי. כדי שנוכל לשמוע את הצעקה הזו ולהתקדש ממנה. וללכת. קול קורא ואלך אחרי הכל. ההליכה אחרי הכל. אחרי השם ילכו כאריה ישאג. היכולת ללכת אחרי הכל. אנחנו נורא רוצים, אני יודע. אנחנו רוצים מאוד, וזה יופי, זה יופי. בסוג עליו, אתה תשבחם. כלומר, בעצם העובדה שאנחנו מנסים להתרומם ולהתנסה לקריאה האלוקית. באמת, זה דבר נפלא. אבל חשוב שכל אחד מאיתנו ידע. החוויות שנקלטו עמוק, עמוק בתוכנו, החוויות השליליות, הן מפריעות לנו. מפריעות לנו. ואנחנו צריכים תיקונים רגשיים. אומרים חז"ל, בכל איבר שאדם חטא, בוא יעשה תשובה. חטאת בריקוד בדיסקו, תרקוד בחתונה. זה, יש לו סגולה. לרדת לאותו רגש פגום ולתקן אותו. אבל אם אתה, כן, אם אתה לא עושה את הפעולה הנגדית על פי קדושה, אז למה שהרגש יתוקן? כלומר, צריך להיכנס עד העומק. כלומר, אם אתה תחווה חוויה של ריקוד בקדושה, יש סיכוי שאותם רגשות של הריקוד ההוא, הם לאט לאט יתפוררו, יומסו ויתועלו לקדושה. בכל איבר שחטא אדם, יעשה בו מצווה. אבל אי אפשר להסתפק בלימוד בלבד. כי ברגע שאתה לומד בלבד, בסדר, השכל שלך, ברוך השם, נבנית איזה כיפת שכל כזו, כמו איזה כיפת קרח אדירה, נבנית איזה כיפת שכל, אתה כבר יודע תורה, אתה כבר דורש דרשות, אבל אתה נאה דורש ולא נאה מקיים. למה? למה אתה לא נאה מקיים? ככוח הקיום ביד מי הוא מסור? ביד הרגש. הכוחות האלו הם הכוחות שבאמצעותם אנחנו יכולים לקיים דברים. הרגש, הרצון. אבל איפה השכל, איפה הרגש והרצון שלך? הוא עוד בדיסקוטק של כיתה ח' בקבוצת כנרן. כן? הוא שם נמצא. איפה הוא נמצא? הוא עם הנורווגית שם. או, אז אם אתה מתחתן ומכיר אישה בקדושה, ואתה דואג שהאישה הזו, היא לא רק תזכיר לך את הנורווגית. היא תזכיר לך בת ישראל קדושה. ואתה תחווה חוויית אישות חיובית בקדושה. יש לך סיכוי לתקן את זה. יש לך סיכוי לתקן את זה. אבל אם רק תלמד תורה, ותחשוב שבזה זה נפטר, בזה שאתה מבין יותר, ואתה יודע לנעום ולדרוש דרשות, זה לא יעזור. זה לא יעזור. עם כל כוחה של התורה, וכל סגולתה של התורה, זה לא עובד. כי יש 48 דרכים שהתורה נקנית, וחלק גדול מהדרכים האלו, זה פתיחות נפשית. בשמחה, במנוחה, בביטחון, בעריכת שפתיים. רוב הדרכים של קניין התורה, הם דרכים רגשיות. מעשיות, רגשיות, נפשיות. אין מה לעשות, חייבים. אבל לא להתייאש, אמרנו, זה מסור בידינו. ככל שאנחנו יותר ויותר נשתף את חלקי הנפש שלנו בעבודת השם, איזה בשבתות, בימים טובים, וכל מיני הזדמנויות של שמחה של מצווה וכו' וכו'. אנחנו נצליח לחבר את הנפש לחוויה של הקודש, עם כל ההשלכות שיש לזה. בסדר? אז קצת הרחנו. בכל אופן, רק נסכם או נקרא את שתי השורות. ההקשר הוא ברור, אין לנו ציפיות מניצולי שואה שישכחו את אשר עבר עליהם במימד העומק. בדומה לכך, אל לנו לצפות מעצמנו מכל אדם אחר לשכוח חוויות אובדן משמעותיות שעברו עלינו, ואני הוספתי עוד כל מיני סוגי חוויות שיכולות להפריע ולעכב את ההשתלמות שלנו בקדושה. הדרכים שאיתם אפשר להתמודד, אבל חשוב לדעת את זה. חשוב, כל מי שיושב בית המדרש צריך לדעת מהם המעכבים הגדולים שלו לקלוט את הדברים ולהכניס אותם בתוך נפשו. דיברנו על זה קצת. נעצור כאן.
אפשר לשאול שאלה?
אנחנו באיחור קצת, בוא נשאל.